אז בפרשת השבוע לקראת סוף פרשת בהר אנחנו עומדים פסוק שכבר עסקנו בה הרבה פעמים, אבל יותר בחלק השני של השיעור מאשר בחלק הראשון. כי לי בני ישראל עבודים עבודיהם אשר עושה סיוסו מארץ מצרים. ובפסוק הזה למדו חז"ל הלכה שפועל יוכל להחזיר בו אפילו בחצי היום. כי לי בני ישראל עבודים ולא יעבודים לעבודים. פעמיים אנחנו מוצאים את הדרשה הזו בשתי משמעויות שונות. פעם אחת זה ממר דאגת אותו בקידוש לבחוף. מה ראוי? אוזן זה להירצה יותר משוק כל שערי ורים. אוזן זו ששום על הר סינה כי לי בני ישראל עבודים ולא יעבודים לעבודים. ואורך בכאן האדון לעצמו יירצה. אבל מן הפסוק הזה ומן הדרשה הזו למדו חז"ל גם ההלכה. פועל עשו לו ואיננו יכול להיות כעבד. עבד מי שמכר עצמו איננו יכול לחזור בו, אבל כלי בני ישראל עבודים ולא יעבודים לעבודים. ולכן מכאן למדו שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אין שוויון, אין סימטריה בדין של שכיר פועל בין המעביד לעובד. המעביד מחויב, הוא לא יכול לחזור בו. מי שהפועל התחיל לעשות במלאכה, המעביד משועבד. אם הוא חוזר בו, יודע תחתוינו. הפועל תמיד זכאי לחזור בו, כי לי בני ישראל עבודים. אבל העבודים לעבודים, התורה תוחמת תחום ומפעילה בין פועל לעבד. ולכן הפועל תמיד יכול לחזור בו. ואם הוא חוזר בו, יודוי על הוליינו, כך מבוא בגמול, ובשכונו עושה מנשין למד גמול, בתחילת דיני סחירוס פויאלים. אבל ההלכה הזו נוגעת רק לסחיר, סחיר יום, פועל, שמקבל את שכרו לפי ימי העבודה, ולא חשוב אם משלמים לו בגמר היום, שבוע, חודש או זמן אחר. רק פועל שמקבל את תשלום לפי זמן העבודה שלו, בו נאמר ההלכה, פועל יוכל לחזור אפילו בחצי היום, לא בקבלן. קבלן שמשלמים לו לפי פרויקטים, והוא קיבל על עצמו להשלים עבודה מסוימת, ולא חשוב איזה עבודה, אם זה יצירת אומנות, או לבנות בית, או לתקן רכב, או כל דבר אחר. אם הוא קבלן מקבל את שכרו לא על עבודת יומו אלא על השלמת מלאכה, הוא איננו זכאי לחזור בו, כי הוא לא דומה לעבד כלל, ועליו לא נאמרו כי לי בני ישראל עבודים ולא יעבודים לעבודים. מה בין פועל לקבלן? בעולם המודרני יש הרבה סוגי הסכמי עבודה שמשרים אותנו טועים האם זה דומה לסחיר או דומה לקבלן. פעם כנראה הדברים היו פשוטים יותר, היו עובדים שעבדו לפי היום, קיבלו תשלום פעם בשבוע, פעם בחודש, נקבע איתם שהם צריכים לעבוד 8 שעות ביום וכך הם קיבלו את שכרם. לעומתם היו קבלנים שקיבלו על עצמם להשלים עבודות מסוימות. אבל בעולם המודרני יש הרבה סוגי הסכמים בין זה לזה. מצוי מאוד, וכבר נשאלתי כמה פעמים שאלות שסברו כולם על המציאות הזאת, אדם מקבל פרויקט, אבל שני הצדים יודעים שהפרויקט הזה ידרוש 3 או 4 או 5 חודשים עד להשלמתו, ובינתיים הקבלן צריך גם לחיות ולפנס את משפחתו, ולכן השכר שהוא אמור לקבל מחולק בתשלומים חודשיים. אף על פי שביסודו של דבר ההסכם הוא הסכם של קבלנות, והוא מקבל תשלום על השלמת פרויקט, אבל הוא יקבל את כל התשלום בסוף העבודה, מעיקר הדין, זכיר לסיים שלם אלו בסופו, אבל כך נקבע בהסכם בין שני הצדדים, שהוא יקבל חלק משכרו בתשלומים חודשיים. האם דינו כשכיר או כקבלן? האם העובדה שהוא מקבל תשלום כל חודש הופך אותו לפועל והוא יכול לחזור בו, או שמא מכיוון שבאופן מהותי הסיבה שהוא מקבל תשלום, התשלום משולם לו השלמת עבודה, השלמת פרויקט, דינוי כקבלן? בשאלה הזו דן בתשובס מהריאז אנזל. מהריאז אנזל היה גדול תלמידיו של קצייס החוישן. בעל הקצייס לא היו לו ישיבה גדולה והיו לו מעט תלמידים, מתבודד היה, והיה רבה של קהילה קטנה בגליציה בסטרי, וגדול תלמידיו היה מריאז אנזו. הוא כיהן ברבנות אחרי פריסחוישן, אחרי רבו הגדול באותה עירה. הוא זה שהוציא לפועל את אבן המילואים. חלק שני של אבן המילואים יש גם הערות שלו. שמו היה רבי קסיאל אושר זלמן אנזו צזמיר. שם קצת ארוך, קצת קשה, רק לזכור את השם שלו צריך להיות קצת בעל זיכורן. היה אחד מגדול ישראל, ובתשובה שלו בסימן תז והוא דם בשאלה הזו, והוא נוקט דינו כקבלן. מה שקובע זה לא מתי הוא מקבל את שכרו, אלא על מה משלמים לו, כך שיטתו וכך נראה מסתבר. בעידך גיסא מצוי שאדם מקבל על עבודה בקבלנות, אבל גם הקציבו לו זמן בגמר העבודה. אז מצד אחד משלמים לו על פרויקט, אבל אין לו את כל הזמן שבעולם. מי שזמין את העבודה צריך את הכלי, צריך את הבית. והוא קבע לו שהוא צריך לשלים את העבודה תוך חודש או תוך חודשיים. האם עדיין דינו כקבלן? הוא שמה בחיי אגב לדינו כסחיר, משום שבכל זאת הגבילו אותו בזמן. מסתבר שגם הוא דינו כקבלן, משום שמה שקובע זה מהות ההתחייבות ולא הזמן. יש להביא ראיה מדברי השח, סיפקות מחוב, בסמן שין למד גמל. בשולחנו כתוב שמי שקיבל על עצמו לקצור שדה, דינו כקבלן. משום שמשלמים לו על התוצאה, על הקציר, אומר השח. אפרופי שמדובר בעונת הקציר, וכל אחד יודע בדיוק מהי עונת הקציר. הוא לא יכול לקצור חודש באיחור, כי הפרי יירקב. הוא לא יכול להקדים את הקציר, כי הפרי עדיין לא יהיה בשל. אז אף על פי שכל אחד יודע בדיוק כמה הוא יצטרך לעבוד ובאיזה ימים הוא יצטרך לעבוד, אף על פי כן, אין דינו כפועל. אין דינו כשכיר שיכול לחזור בו בחצי היום, משום שבאופן מהותי. אף על פי ששני הצדדים יודעים בדיוק כמה שעות הוא יצטרך לעבוד ובאיזה ימים הוא יצטרך לעבוד. אבל מכיוון שהתשלום הוא קבל על השלמת העבודה, על התוצאה, דינו כקבלן. אז יש לנו שני צדדים של אויסא המטבע. מצד אחד, העובדה שאתה מקבל תשלום בסוף כל חודש לא הופך אותך לזכיר. העובדה שאתה מוגבל מתי בדיוק תצטרך לעבוד לא הופך אותך לפועל. בשני אופנים, דינו כקבלה. ובשלוימי קרוגה בחושב משפט חידש שתי הלכות, ואני חושב ששתי הלכות מושתתים על אותו היסוד. מצד אחד, בשין למד גמור. דן רב שלוימי קרוגו, מה דין אדם שלפי הסכם העובדה שלו הוא צריך לעבוד שתיים בכל יום, או שלוש שעות בכל יום, או ארבע ימים בשבוע, אבל המעביד לא קובע לו מתי הוא יעבוד את שלושת השעות, יכול להיות בוקר, יכול להיות ערב, איזה ימים הוא יעבוד, איזה ימים הוא לא יעבוד, יש לו בחירה חופשית. אבל את התשלום הוא מקבל לפי שעות. זה מצוי מאוד בזמננו בעיבוד תמלילים, בעבודות עימוד וסדר. אנשים עובדים בבית, הם מקבלים את התשלום לפי שעות עבודה, לא לפי השלמת פרויקט, לפי שעות עבודה, אבל הם חופשיים לקבוע בעצמם מתי הם יעבדו, מתי הם ישקיעו את השעות האלה. האם דינו כשכיר או כקבלן? אומר שלוימי קרוגה, בחיי גם דינו כקבלן. כי פועל שיכול לחזור בו בחצי יום הוא רק פועל שאיננו בן חורין, בכך הוא דומה לעבד. ועליו נאמר כי ליבר ישראל עבודם ולא יעבודם לעבודים. אבל כאשר אדם יכול להחליט בעצמו מתי הוא יעבוד ומתי הוא ינפוש, אז דינו כקבלן, הוא לא דומה לעבד, והוא איננו יכול לחזור בו בחצי היום. וזה חידוש גדול. לולי דבריו אני הייתי סבור על מה משתלמים לו. זאת השאלה שהצבנו בתחילה דברינו. משלמים לו לפי שעות, והוא התחייב לעוד שעות מסוימות. אבל שלוימי קרוגה סבור, בכך הוא דומה לקבלן. קבלן הוא זה שיכול להחליט בעצמו מתי הוא עובד ומתי הוא לא עובד. הוא לא דומה כלל לעבד, ומשום כך הוא איננו זכאי בפריבילגיה. פועל יוכל לעצור בו בחצי היום, כך סבור שלוימי קרוגה, דינו כקבלן. הוא מעיד הרגיסה ברשת המחדלת. מחדש של שלוימי קרוגה חידוש, שאני חושב שזה צד השני של אויסא המטבע. אדם שקיבל עבודה בקבלנות, אבל השעה דוחקת, ונקבע לו שהוא צריך למסור את העבודה תוך חודש ימים. וברור כשמש לשני הצדדים, כדי שיוכל לשלים את העבודה, הוא צריך לעבוד בכל יום
שמונה שעות ביום, יום עובדה שלם, כל יום ויום. אומר רבי שמעון קוקו, בחיי אגב נדינו כפועל, ואין דינו כקבלן, משום שאין לו את החופש להחליט מתי הוא כן עובד, מתי הוא לא עובד, כי לפי ההסכם הוא יצטרך לעבוד כל יום. אז אלה שני הצדדים שלו יישא המטבע. בדוגמה הראשונה, הוא מקבל תשלום לפי שעות, אבל הוא זה שקובע מתי לעבוד ומתי לנוח. במציאות השנייה, הוא מקבל את התשלום שלו על השלמת עבודה, על השלמת פרויקט, על התוצאה. אבל כך הוא תנאי עמו, כדי שיוכל לגמור את העבודה, הוא יצטרך לעבוד בכל יום ויום. ולפי רבי שלמה קלוגו, במציאות הראשונה דינו כקבלן, במציאות השנייה דינו כפועל. ואני יודעתי, הייתי חולק על שתי הלכות האלה, משום שנרות פי, וכך נראה מהמקורות הראשונים שהבאנו היום, שמה שקובע זה לא מתי הוא יצטרך לעבוד, אלא על מה הוא מקבל תשלום, ומה הוא התחייב כלפי המעביד, כלפי הסוחר את שירותיו, על התוצאה, על השלמת פרויקט, או על שעות עבודה. ומשום כך, בשני הערכות הייתי חולק על שלמה קלוגו, והשאלה היסודית היא, מה מגדיר פועל שיכול לחזור בחצי יום, ומה מגדיר קבלן שאיננו זכאי לחזור בחצי יום. אז דרך אחד, זה הבנתו של שלמה קלוגו. הפועל איננו בן חורין להחליט מתי לעבוד ומתי לא. נקבע לו מהם שעות עבודה וימי העבודה שלו, ומשום כך הוא דומה לעבד, כדי שלא יהיה כעבד ממש, אותו לגוזרת, הוא יכול לעזור בו אותו בחצי היום. אבל מי שאיננו זכאי לקבוע את שעות עבודתו, הוא לעולם דינו כפועל ולא כקבלן. לולי דבריו היינו קובעים, אין הדבר תלוי אם הוא זכאי להחליט מתי וכמה לעבוד, אלא על מה משלמים לו ומה מהות ההתחייבות שלו כלפי הבעלים. אם הוא התחייב לעבוד שעות מסוימות, מספר שעות, והוא מקבל את התשלום שלו על שעות עבודה, דינו כפועל והוא יכול לחזור בחצי היום. אם הוא מקבל תשלום על השלמת העבודה, דינו כקבלן, וזה הדבר שקובע. חידוש גדול מביא אביס יויסט בסימן שין למגים ומתשוב הסריטפו, תשוב הסריטפו בסימן קופיון זיין, אף על פי שקבעו חכומים, וכך דרשו מן הפסוק, כי לי בני ישראל עבודים שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, אין הדברים אמורים אלא כל עוד לא עשו קניין, אבל כאשר הפועל מתחייב ומשתבד בקניין, קניין סודר, נפקע ממנו הזכות לחזור בו בחצי היום. והריטב הוא מסביר, הלו ספירס פועלים לא צריך קניין. משעה שהפועל התחיל לעבוד, התחייבו שני הצדדים. המעביד לא יכול לעזור בו, מי שהתחיל הפועל בעבודתו. התחיל את העבודה, היא שמחייבת, מדין פסיקו. אז לשם מה עשו קניין? לא היה צורך בקניין הזה. הוא בהכרח לתפויל עושי. הם התכוונו להוסיף משהו. הפועל התכוון להוסיף משהו לבעל הבית שלא היה מתחייב אילולי הקניין, ולכן אנחנו מפרשים את כוונתם. מן הסתם כוונתם הייתה שהפועל לא יוכל לחזור בו בחצי היום, וזו הייתה הכוונה כאשר הם עשו קניין ביניהם. כך מביא אביס יויסט מהריטבו. השח בספקות י' חולק על ההלכה הזו, והשח מדייק, מכיוון שהדברים מובאים בביס יויסף, והם לא הונחו על שולחנו של הביס יויסף, בשולחנו, הדברים לא מובאים, והכרח שגם הביס יויסף דחה את השיטה הזו מן ההלכה, והשח גם מביא מן הראשונים ראיות שהם לא סבורים כדברי הביס יויסף. השח גם חולק על הביס יויסף מן הסברה. מצד אחד טוען השח, הקניין הזה אין לו על מה לחול, כי זה קניין דבורים. קניין צריך לחול על משהו, על חפצה, על קרקע, על מטלטלין, על בית, על שדה, על כלים. אבל קניין לא יכול לחול על האדם. האדם שמתחייב שלא לחזור בו, זה קניין דבורים. וקניין דבורים איננו חל. קניין צריך להתאפס על נכס, על ממון. לא על התחייבות, אדם מתחייב שלא לעזור בו, זה קניין דבור ביאלמה, שאין בו חלוט, כך דעס השח. יותר אמץ הוא שואל השח, אם זה כזה יש לכוסר, אז הרי זה מסר המסר כוסר בתוארה. אדם לא יכול לעקור דין תוארה בקניין, כאשר מדין תוארה כזה יש לכוסר, שפועל יוכל לעזור בו אפילו בחצי היום.
אז האחרון הם נחלקו בדעתם, הקצוי שחוי שנדוחה את הקושות של השח על, על שתסרית בו, אלה שקצוי שחוי שנמתם אחר, כל אחד הרית בו, יש כאלה שפסקו בשתסרית בו, ומכיוון שאנחנו לא פוסקים על אוכל המעשה בשיעור הזה, רק מחכים אחרי שורשי הדברים וסברותיהם, מה הסברה יש בדברי הרית בו, ועל מה באמת חל הקניין. אז מצד אחד צוען הקצויס, זה לא קניין דבורים. אדם יכול לשעבד את גופו וזה לא קניין דבורים. אבל מצד שני, הוא בנהלכי משועבד. כל פועל משועבד. אין כאן שאלה אם הוא משועבד או לא. הוא משועבד, ואף על פי כן דין תואר אקזרס הכוסף שהוא יכול לחזור בו מהתחייבותו. אז יכול להיות צודק השח, זה קניין דבורים. כאשר הוא מתחייב שלא לחזור בו, זה קניין דבורים. השיעבוד בנבח יחל עליו, הלא ברור שפויו משועבד למנכת בן הבית. אז מה כוח מתווסף על ידי הקניין? בדקתי מלושן הריטבו, וכנדומני שכך הבין גם מחנה אפרים, בסחיר הספויה עליהם סימן בייס. כאשר פויו מתחייב על ידי קניין, מה שהתחדש, שהוא התחייב גם להיות קבלן. זו כוונת הסוחר, מי שסוחר את עבודתו, וזו כוונתו כאשר הוא מתחייב על ידי קניין. שמעבר להתחייבותו לעבוד, הוא מתחייב גם להשלים את מלאך הסבר הבית. והריטב"א כותב, ומחנה אפרים מחדש ככה מדעתי דנפשי. הבית יוסף הביא את התשובה של הריטב"א בסימן קי"ז, אבל הריטב"א חוזר על הדברים ביתר ביאור, בתחיל פרק האומנין, ובא ומציע דף עין ה' עומד בית. כאשר הפועל עשה קניין, הוא התחייב גם חיובי קבלן, לא רק לעבוד, אלא להשלים את מלאכת בעל הבית, ואם הוא לא יוכל להשלים, להעמיד אנשים אחרים במקומו. פועל לעולם איננו חייב להעמיד מישהו אחר במקומו. ואם הפועל הוא אינס ולא יכול לעבוד, הוא פתור מלעבוד. בעולם לא שמענו שמלמד או מגד שיעור או פועל במפעל, אם הוא חולה, צריך לשלוח מישהו במקומו. לא מצינו בפועלם או כמגברי בחריקוי. אבל הריטב"א הוא מדגיש, אם הוא קיבל קניין, והקניין הזה אין בו צורך, הוא לא מתחייב מעצם דין של סקיס פועלים, הוא התחייב להשלים את המלאכה או להעמיד מישהו אחר במקומו. זה כבר דינוי כקבלן. כשקבלן מתחייב לספק סחורה להשלים פרויקט, ואם הוא לא יכול, הוא צריך לעשות את זה על ידי אחרים. הוא לא שכיר. הוא לא יכול לבעל הבית, בעל הבית ולומר אני לא מרגיש טוב, אני לא בעל עבודה. לא אכפת לי אם אתה מרגיש טוב או לא. אתה צריך לספק את הסחורה. אז על ידי קיבלה קניין, שניהם התכוונו שהפועל יקבל גם דין של קבלן. כך הבינו המחנה אפרים, וכך הבין הריטב"א דברי עצמו. יש תוספת גם בריטב"א וגם במחנה אפרים, שאם הוא קיבל קניין הוא התחייב גם לשעבד את נכסיו. זה ודאי מעל ומעבר לדין של סחירה ספויאלה, להתחייבותו של הפועל. אז גם הריטב"א וגם המחנה אפרים מדגישים שלא זו בלבד שהוא מתכוון ומתחייב להשלים את המלאכה או להעמיד אדם אחר במקומו, הוא גם משתבד בשביל נבוסים שאם הוא לא ישלים לשלם את הפסד בעל הבית, ולכן הוא לא יכול לעזור בו. הוא לא יכול לעזור בו מצד אחד משום שדינה כגברה, אבל מעבר לכך הוא לא יכול לעזור לו בשביל נבוסים, כשם שכל מי שמשעבד את נכסיו לצורך כלשהו לא יכול לחזור בו. הוא לא יכול לחזור בו משעבוד, כשם שהוא לא יכול לחזור בו ממכר. זה קניין ככל הקניינים. אז שני הסברים יש בדברי הריטב"א בעצם ההלכה המחודשת, ובשני הדרכים האלה כוש עשה שח שזה קניין דבורים נופלת מאליה. הקניין לא מחייב אותו שלא לחזור בו. הקניין משנה את הסטטוס שלו. הוא לא רק פועל, הוא גם קבלן. והקניין גם משבד את נכסיו. הוא משיב את נכסיו, הוא ודאי לא יכול לחזור בו. החזון איש לא מביא לא רואה את המחנה אפרים ולא דברי הכהנים שעוסקים בסוגיה הזו, ובבו וכמה חול פעליו עוז חופטס. החזוניש מניח לדבר פשוט, שתוקף הקניין הוא רק משום שבקניין יש שיבד נכוסים. לא עלה על דעתו שהקניין הופך אותו מפויה לקבלן, אלא הכל תלוי בשיבד נכוסים. החזוניש אומר שאין מחלוקת יסודית בין הראשונים והפויסקים. אם הפועל יקבל קניין וידגיש שהוא מתכוון בקורבן הסכיני להתחייב שלא לחזור בו, הקניין בטל ומבוטל, משום שזה קניין דבורים, וזה לא מועיל. ואם הפועל והסוחר אותו, המעביד והעובד, בלי כל קניין, ידגישו כאשר הם גומרים את העניין ביניהם, שהפועל גם משבד את נכסיו להשלמת המלאכה, לכולם זה מחייב, זה תקף. אז איפה נחלקו הראשונים? בקניין סתם? איך אנחנו מפרשים את כוונת הקניין? הרי הפוך חידש, מכיוון שלא היה צורך בעשיית הקניין, ובהכרח שהם התכוונו להוסיף משהו, כך אנחנו מפרשים את סתם כוונתם בעשיית הקניין. ועל ההנחה הזו חולקים שאר הראשונים, והם אומרים שהקניין אולי נעשה לרב חדבלס, אבל לא בהכרח שהתכוונו לשבת מחוסים, ולכן הוא עדיין יכול לעזור בו, כך תראה שהחזוניש. אבל מתוך עיון בדברי הריטבו בתשובה שלו, אני רואה פירוש שלישי בדברי הריטבו. שתמיד חשבתי מדעת דנפשי, וכאשר עמדנו את הסוגיה הזו בקוירו, ראיתי שכיוונתי לדברי הריטבו בעצמו. כל תנאי שבמומן קיים, בדיני ממנות שבין אדם לחברו, הם יכולים להתנות כל תנאי. ואפילו להתנות על מה שחוסר בתואלה, משום שאנחנו קיים אלון כחכמים, שמעת על מה שחוסר בתואלה, תנועי בוקו, אבל בדובר שבמומן תנועי קיים. ואולי אכן אדם יכול להתנות, פועל יכול להתנות, המעביד יכול להתנות עמו, שהוא לא יוכל לחזור בו, משום שזה דובר שבמומן, וכל תנאי שבמומן קיים. שואל השך, אבל זה נגד דין תוארו. אפילו זה נגד דין תוארו, אפילו מה שמה שחוסר בתואר בתנועי דומן, לא בשלמה מתנועי קאי. אלא שכאן תתעורר השאלה, האם זה נחשב דובר שבמומן? לכאורה, הסיבה שהתואר אומרת שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, זה לא בהכרח תנאי סוציאלי, או זכות לפועל, או הפקעת זכות מהמעביד. אלה עניין שיותר בין אודם למוקרים, כי לי בני אסור לעבודים ולא יעבודים לעבודים, אולי זה לא מוגדר כדובר שבמומן. אבל אני הסדעתי, אנחנו לעולם לא צריכים לדון בשאלה מדוע, אלא מה הדין. וברור שהדין הזה הוא בין המעביד לעובד, בין הפועל לסוחר. והדין הזה, שהוא יכול לעזור בו בחצי היום, הוא זכות לפועל וחובה למעביד שלו. הוא משוכח זה מוגדר כדובר שבמומן. וכל דובר שבמומן, אדם יכול להתנות. ואפילו להתנות על מה שקוסף בצורך. אז אולי אין צורך לפרש את דבר הריטבו שהקניין הופך את הפועל לקבלן, בקניין יש שבט נכוסים? לא. בקניין, הקניין רק מוכיח. שהם התכוונו להתחייב ולדרוש התחייבות שלא יוכל לעזור בו בכל תנאי שבו מומן קיים. כי אני סבור כאשר אנחנו מפרינים בין המס נעמס וכוסף את הורש תנועי בוטל ובדובר שבו מומן תנועי קיים, לא חשוב מה הטעם הדין, אלא מה אופיו, מה מהותו ועניינו. וברור שהדין הזה הוא בין אדם לחבר, בין עובד למעביד. יש כאן גריוס מצד המעביד, זכות יתר מצד העובד, ולכן זה דורש הממומן שתנועי קיים. ואכן בקיוס הריטבו סימקו קיוס זין, אחרי שהריטבו מסביר את הדין, בשורה האחרונה הוא אומר, שמכיוון שבנוע של דובר בממומן, כל תנאי שבו ממומן קיים, ולכן ביד הפועל, ביד המעביד להתנות את התנאי הזה, כך נראית בדברי הריטבו. ואם כן דברי הריטבו בתשובה, שונים מדבריו פרק האומנן בבורא מציע, ויש כאן שתי סגרונות שונים להסביר הלכס לדברת ההלכה המחודשת זו שביסייסת מביא בשך דוחה, וראינו פעם חדש בדברי הריטבו בהלכה הגדולה הזו. כאשר נחלקו חכמים ורדניהם, רואים על אשתוי, הרי מקדש עשי אמנה שאין לא, אולי שער כסוס ואוינה, ואומר אומר תנועי בוטו, קיים אלון תנועי קיים, נחלקו ראשונים האם זה רק לגבי שער וכסוס, או לגב לגבי אוינו. יש ראשונים שאומרים שבאוינה לכוליה ותנועי בוטו, שער וכסוס זה דורש ובמומים. שער זה מזונות, כסוס זה ביגוד, אבל אוינה זה לא דורש ובמומים. יש ראשונים שאומרים גם אוינה זה כמו דורש ובמומים. מכיוון שמדובר בזכויות בין אדם לחברו. אבל פי שלא מדובר בכסף, אבל פי כן אנחנו כל שואלים. ויש אומרים שגם לגב האוינה זה דורש ובמומים. תנועי קיים. קל וחוימה, כאשר מדובר בזכות העובד לחזור בו בחצי היום, שמסתבר לומר שבזה, לכל יעון הזה מוגדק את הראשון במומן, שתנועי קיים, כך נראה לנו הזדהיתי בביאו ההלכה הזו. מאותו פסוק, שפתחנו בו את השיעור היום, קירי בני ישראל עבודים, ולא יעבודים לעבודים, למדו הראשון עם הלכה נוספת שאין לו מקור בדברי חז"ל. ובכל ההלכה הזו בדברי המורדכי, המורדכי בבוא ומציע בפרק האומנין וגם האבן עזרא בפרשת יסראי בפירושו על הצויר. שני הראשונים האלה הביאו הלכה שהביס יוסף לא מביא, אבל הרמור מביא הלכה הזו בשם למד גמל בסעיף גמל, שאסור לאדם להזכיר את עצמו למעביד לתקופה של 3 שנים. בכל שמשפוט נחלקו הרמו והאסמה מצד אחד והשח מצד אחר. הרמו כותב שאסור לאדם להזכיר את עצמו 3 שנים, וגם אסמה נוקט כבוסי. השח אומר שאסור הוא רק יותר 3 שנים, כי בעבד כתוב כי משנשכר סוכיו עבוד חו, עבד עובד כפול משכר סוכיו. הרי ששכר סוכיו זה 3 שנים, עבד זה 6 שנים. פירוש נוסף, עבד עובד ביום ובלילה, שכיר עובד ביום ולא בלילה. אז נחלקו הפויסקים, לדעת הרמו והאסמה אסור 3 שנים, ההסכם צריך להיות פחות 3 שנים, השח אומר ש 3 שנים מותר, יותר 3 אסור, למיתו של דבר יש לתמוע על דברי הרמו, כי בשתי המקומות שיש בראשונים גם המורדכי מצד אחד וגם האבן עזרא מצד שני, שניהם הדגישו שאסור רק יותר 3 שנים. הפסח שוב מביא יש אומרים שהאסור הוא רק 6 שנים, אבל הרמ"א מביא הלכה הזו למעשה, כך קבעו הראשונים, שכדי להבדיל בין עבד לפועל, לא רק הלכה אחת של בדיעבד ניתנה, שפועל יכול לעזור בו בחצי היום, גם אסור להזכיר את עצמו לתקופה שעולה על 3 שנים. השאלה נשאלת בזמננו, אנשים חותמים הסכמי שכר, כל ההסכמים הם ליותר 3 שנים, רוב ההסכמים לא מוגבלים בשנים, בדרך כלל יש תקופת ניסיון, ואחרי תקופת ניסיון ההסכם הוא ארוך טווח. איך אנחנו נזכרים ומזכירים את עצמנו וחותמים הסכמי עבודה לתקופה ש... לפעמים הוא כל החיים, זאת אומרת, עד שיוצאים לפנסיה, איך אנחנו מסתדרים בהלכה הזו? אז קודם כל צריך להדגיש, השח אומר שאם אדם דחוק בפרנסתו, אז אין עליו איסור, הלא יש דין של מויכר עצמוי. אדם, כשאין לו פרנסה, כי יום הוכיחו, מותר לו אפילו למכור את עצמו לעבדס, ולא עובר בחטא כלשהו. רק אחרי 6 שנים, כשהוא אומר אהבתי יסדוי, רק אז רוצים את אוזנו, אבל כל זמן שלא הגיע לכדי רציעה. כאשר כתוב בתורת יום הכוכיחו, הוא לא עבריין, אז אומר השח קל וחוימה שמותר לאדם להזכיר את עצמו כפועל, כשכיר לתקופה שעולה על 3 שנים, או אפילו על 6 שנים, כאשר פרנסתו דבוקה. הלכה הזו נאמרה רק כשבידו, כאשר הוא מבוקש, כאשר אין דאגה לפרנסתו, והוא זה שיכול להכתיב למעביד שלו את התנאים, אז אסור לו להזכיר את עצמו לתקופה שעולה על 3 שנים. אבל עדיין רק הוא שם במקומה עומדת, משום שיש הרבה אנשים שיש להם די צורכם, די פרנסתם, והם לא צריכים לדאוג לפרנסתם, ויש להם מקצוע שמאוד מבוקש, ואף על פי כן גם הם חותמים הסכמי עבודה שעולים על 3 שנים, על 6 שנים, ואם כן השאלה עדיין עומדת במקום. אבל המור דחי כאשר הוא כותב על החזו, וכך גם הרבו בעקבותיו, שני המדגישים בלשונם, שאסור לפועל להזכיר את עצמו לבעל הבית ולהיות שרוי בביסוי וסומך על שולחונוי לתקופה שעולה על 3 שנים. עבד בדרך כלל לא הולך הביתה בלילה, הוא לא גר בפנטהאוז או בווילה, הוא לא בא הביתה. אם קראתם פעם על עבדים, בדרך כלל עבד היה גר בחצר האחורית של בעל הבית בתוך בקתה ראויה, או שהיו מציבים לו איזה כדרון קטן בעליית הגג או מאחורי התנור, והוא היה שרוי בביתו של בעל הבית ולס לי מדגה מקום, והיה סמוך על שולחנו ואוכל מפיתו. זה דומה לעבד. וכאשר הפויסקים אסור אדם להזכיר את עצמו יותר מ3 שנים, מודגש לעבד במודחי, וכך גם ברמו, כשהוא שרוי בביסוי וסומך על שולחנו. היום אף אחד לא שרוי בביתו של המעביד או סמוך על שולחנו. הפויסקים מהמודחי ועד לאחרוני הפויסקים דנים בעיקר בחזויים ומלם די דרדיקה. אז גם אלה היום הם בני חורים, אבל רק לפני שנות דור המצב היה שונה לחלוטין. שמעתי הרבה פעמים השורר שלי, זכר צדק לברכה, שאביו היה מלמד דרדיקה, הוא היה בבית רק פסח ובימים הנוראים ובסוכות. אחרי סוכות היה נוסע לאיזה עיר מרוחקת, שם היה מלמד 6 חודשים, ואחר כך עוד 6 חודשים היה מגיע הביתה רק לחגים. אנשים עשירים שכרו מלמדים פרטיים, הם היו גרים בבית של הבעל הבית שלהם, והיו לומדים עם הילדים שלהם, עם עוד כמה ילדי שכנים, כך גם חזנים. על אלה דנו הפויסקים, אם מותר להם להזכיר את עצמם לתקופה שלו שעולה 6 שנים, כי אלה באמת היו כמו עבדים, פעם היו כמו עבדים. לפני שהסוציאליזם ירדה לעולם, באמת ניצלו עובדים בצורה חשה. אז על אלה דנו הפויסקים, משום שהם דומים לעבד שסומך על שולחנו ושרוי בביתם של אחרים. ואם כן בזמננו, כאשר עובד, עובד שעות מספר ואחר כך חוזר לביתו, זה לא דומה כלל לעבד. ובהחייה אגב, כלל לא ניתנה הלכה שאסור אדם להזכיר לעצמו בתקופה שלו, שעולה 3 שנים, מכיוון שזה לא דומה כלל לעבוד הסבורי. אבל לא כל הפויסקים הבחינו או הסכימו לחידוש הזה, לדברים שזה אתה הסברתי, משום שעשם סויפו. כמה תשובות בוחשים יש בתקופה, הם בייז וסמחוף, בייז וגם החדשיון וסמחוף מהם, הם דנים בקשר לרבנים. האם מותר לרב לקבל משרה על יותר מ6 שנים והקסנסוי ומפלפל? האם רב הוא בכלל עובד? האם רב הוא עבד? או שם רב הוא מלך? האם הוא בסטטוס של עובד או שהוא מנהיג? הפויסקים דנים בשאלה הזו. במחסו של חומש ברשס בפרשס ויחי יש לי אריכות גדולה בסוגיה הזו. אבל הפויסקים האלה דנו גם בקשר לרבנים. רבנים לא גרו בבית של אדם ולא היו סמוכים על שולחנם. רב בקהילה היו מעמידים לרשותו בית, והוא היה גר בביתו, ואף על פי כן הפויסקים האלה מפלפלים ודנים בסברות לכאן ולכאן, האם מותר לרב לחתום על חוזה ליותר מ6 שנים. אחר הסיור טוען שהרבנים ומלמדים הם לא עבדים, הם עבדי השם. עבדי השם הם, קדוש ברוך הוא אומר, כלי בני ישראל לעבודים ולא עבודים לעבודים, רב איננו עבד לעבודים. גם מלמד איננו עבד לעבודים, גם חזן לא. חבסיור אומר, אולי מלמד הוא כן, משום שמלמד לוקח שכר על שכר פיסוק טעמים. ופיסוק טעמים זה לא, זה לא, זה לא מצווה. ואני תמח קצת על החבסיור, וכי פיסוק טעמים זה לא מצווה. אני חושב ששכר פיסוק טעמים הוא משום שבדין של מני בחינם, הפתם בחינם, הדין הזה נאמר רק על תלמד תורה, על פיסוק טעמים אין דין של בחינם. אבל ודאי שזה מצווה, מה, איך? בלי פיסוק טעמם, אז איך התינוקות ידעו ללמוד ולקרוא בתורה? אני חושב שגם פיסוק טעמם זה מצווה. אני לא רואה הבדל בין חזן או שכר פיסוק טעמם או רב של מלמד תורה לצורך יום מדברי חבסיור. אבל לכל פנים, מדברי חבסיור ומדברי חסן סויפר, שהם דנו גם בקשר לרבנים, האם מותר להם לחתום על חוזים יותר מ3 שנים ו6 שנים, משמע שהם נטו שהאיסור הזה חל גם כשהוא לא שורי בביסוי בסומך על שולחונו של אחרים. אף על פי שיש לתמוע, כי במקור ההלכה במודחי, וכך ברמו שהעתיק ההלכה הזו, הם כן מדגישים
שלכאורה אין חשש, אלא כשהוא שורי בביסוי של המביד של בעל הבית וסמוך על שולחנו. עוד דגש יש בדברי מרדכי וגם בדברי הרמ"א שמביא אותו, שאין איסור אלא כאשר הוא הזכיר את עצמו למלאכס בעל הבית לשורשונם בלי הפסק. ומכיוון שבזמננו כל אחד יש לו ימי חופשה, בחגים, בין החגים, כל אחד במקצוע שלו, יש מי שיש לו חופשות רבות, יש מי שיש לו חופשות מעטות, אבל בכל העולם כולו יש לאנשים זכות לא לעבוד יום יום. ימי השבוע, ידענו שבוע עבודה הוא בין 6 ימים, לאחרונה ברוב המדינות הוא בין 5 ימים, בכל שבוע יש יום או יומיים של מנוחה, של חופש, בכל שבוע יש שבוע, שבועיים, חודש, כל אחד לפי ההסכם שלו של חופשה. אז סיבה נוספת מדוע העובדים אינם דומים לעבדים כלל, ולא חל עליהם הדין של כלי ונעשו לעבודים ולא יעבודים לעבודים. טעם נוסף משום מדוע בזמן הזה אין איסור כלל מזכיר את עצמו גם בהסכמים ארוכי טווח שעולים בהרבה על 3 שנים או על 6 שנים. אז גם סוגיה זו קשורה לפרשת השבוע ולפסוק שבו פתחנו את השיעור היום, כי לי בני אסור עבודים ולא עבודים לעבוד. מכיוון שקשה לי היום לעמוד, אני נאלץ קצת לקצר את השיעור. כשאני יכול לדבר אני לא יכול לעמוד, כשאני יכול לעמוד אני לא יכול לדבר. אני צריך סייעתא דשמיא שנוכל גם לעמוד וגם לדבר וגם להרביץ תורה במנוחה ושלווה. הכל פנים, היום עסקנו בסוגיה של סויור, קבלן ועבד, בפרטים שונים של הלכות האלה. והרבה פעמים כבר התעכבנו על הפסוק הזה, כי לי בני אסור עבודים, ולא יעבודם לעבודים. עבודי היי, מה שרוצה יסיר יסמי, ארץ מצרים, הספרתי הרבה פעמים. שהעבדוס הזו מחיירת אותנו בחובה כפולה ומחופרת. מצד אחד, כי לי בני אסור לעבודים, עבודי היי, מה שרוצה יסיר יסמי, ארץ מצרים. אומרים חזל במדר של הפסוק הזה, על מנת כן ריצי סייסכם מארץ מצרים, שתקבלו מלכוסי עליכם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים כדי שנקבל עול מלכותו. אז הזכר ליציאת מצרים מחייב אותנו לקבל עול מלכות שמיים. היא מחייבת אותנו גם להוידויס ולהלל, יוידר שם חזו ונבלויסר בבני יורם. ובדרך כלל, אנחנו מעריכים לסוגיה זו כאשר אנחנו עוסקים ביציאת מצרים לפני חג המצוות או בעיצומם של ימי החג, וזו סוגיה שהרבה דיברנו בה. פן נוסף של העבדוס הזו, הרבה פעמים כבר ערכנו בשמחה של העבדוס, והחובה על כל יהודי לשמוח, לשמוח בעובדה שאנחנו עבדי השם בנוער שביועלם. כפי שאמרו חזל במשנה במסכת גיטין, זכוסו לו לעבד שיעצם את החסיד רב על החייב, עשו משום כך. זוכים לעבד שתרשיכו לו אפילו בלי ידיעתו, משום שזוכם ליהודה משולוי בפונות. אבל התויסס מביאים שם בגיטין בשם הירושלמי, אגב ביעצמחו, היה עבדו של קצין, אם הוא היה עבד של מיליונר, וכי זכותו לו שיעצם את החסיד רב על החייב, כל זמן שיהיה סמוך על שולחן רבו, הוא אכל כל יום סטייק וכל המעדנים, עבדוי של קוטין, כשיוצא לחרס, מי יודע אם הוא יצליח. אז יש מצב, מצב חריג אמנם, שאדם מעדיף להיות עבד מאשר להיות בן חורין. כי שעמדו רגלינו על הר סיני, אנחנו הרגשנו מה זה הזכות להיות לא עבדוי של קוטין, לא רק עבדוי של מלך, אלא עבדוי של מלך מלכה מלוך המקודש ברוך הוא. ובחפץ לב קיבלנו עול מלכותו. וקדימו נעשה לנשמע. הרבה פעמים הסברתי, הקודש ברוך הוא כופה להם על כגיגס. אבל איך הם הגיבו כשהקודש ברוך הוא כופה להם על כגיגס? לא ברחו החוצה. ותקרובון ותעמדון תחס ההר, נדחקו פנימה במקום לברוח החוצה. בראותם את ההר כפוי על ראשם, ויפה פי כן, אומר הפסוק, והם תוקו לרגליך. אומר רש"י, הלשון הזה הוא לשון תוך,
שהקודש ברוך הוא זוכר אותנו לטויבו ואין תוקו לרגלךו, כי שהוא כפה עלינו רק הגיעס. התחפנו פנימה, תוככי ההר, במקום לברוח החוץ. רצינו להיות שם. רצינו לקבל עול מלכי שמיים ביעב, וכרצינו להיות עבדי השם, וזה המדרגה של שמחה סועפס. הרבה פעמים כאשר דיברתי במסגרת המשפחה בבר מצווה, בדרך כלל אני אומר שזה השמחה של בר מצווה. למה ילד שמח כשהוא מקבל עול מצוות? אני חושב שזה צריך להיות יום עצוב. מה חסר לו לילד כשהוא לא הגיע לעול המצוות? זה מצב אידיאלי שכל אחד היה משתוקק לו, מקיים מצוות ומקבל שכר, חוטר ואיננו נענש. הוא מקבל שכר המצוותיו. יש מחלוקת עם גודל המצווה ואיזה מי שאין המצווה ואיזה מעיקור סבורי ערב יוסף גודל מי שאין המצווה ואיזה, אבל כל יעלמו מקבל שכר אם חוטא איננו נענש. במישור הכלכלי הוא יכול לקבל מתנות, כי בדרס החרס מקנה יש לו קניין, אבל הוא לא יכול לתת. מצב אידיאלי, מה שנותנים לו שלו, מה שהוא נותן גם שלו. זאת אומרת הוא לא יכול לתת, אבל הוא יכול לקבל. אז מה חסר לו לירד את זה לנגיל המצוות? מה שחסר לו זה אבדוס. ילד לפני שהוא מגיע למצוות הוא בבחינת בונם למוקרים. בונם למוקרים. הוא יכול לשרת, אבל איננו מחויב. הוא לא בא. ילד יכול לשרת את אבא, אבל זה לא מאפיין את מערכת היחסים בין בן לאב. הוא לא משרת, הוא לא עבד. מה שחסר לו זה אבדוס. והוא משתוקק לאבדוס, כי אנחנו רוצים להיות אבונים. כך רצינו גם במעמד הר סיני, רצינו להיות אבונים. אז כאשר ילד נכנס לעול המצוות, זה מה שהוא מקבל. מהיום והלאה אנחנו אומרים לו, לעולם לא תהיה בן חורין יותר. תקופת החירות בחייך מסתיימת. מכאן ואילך אתה עבד. עבד עבדים. אתה מקבל עול מלכות שמיים. עול תואר ויום מצוות, והוא שמח. וזה גדול עשה שמחה של בר מצווה. משום שעבדים אנחנו... אבותינו קיבלו באב או עול אבדוס, וכך אנחנו עושים כאשר אנחנו מקבלים עול מלכי שמיים באב. וחז"ל תמיד הדגישו שצריך לקבל עול מלכי שמיים באב, כי מטבע הדברים העול הזה אמור להרתיע, אמור להפחיד. אדם מטבעו רוצה להיות בן חורין, הוא לא נולד להיות עבד. אבל אנחנו שמחים באבדוס, ומקבלים עול מלכות שמיים ביעבו, וכך אנחנו מתקרבים למעמד הר סיני, שבו קיבלנו עול מלכות שמיים ביעבו, והקדמנו נעשה לנישהו. כמה מילים על היום שעבר עלינו היום, זה היה ל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא יום מיוחד. ביעפו פי שבפויסקים, הם לא מרחיבים הרבה על ל"ג בעומר, שמעתי ממישהו שלמד במיו, איזה חוסד שאל אותו מה נהגו בל"ג בעומר במיו. הוא אמר בל"ג בעומר אמרו היום 33 יום שהם ארבוע שביעי עשרה כמה? וחמישה יום הם לא בעומר. זה מה שעשו בל"ג בעומר. חוץ מזה לא היה שום דבר. אבל חסידים ספרדים והיום כבר גם ליטאים נסחפים, עושים לרב שמן, חוגגים, מדליקים מנורות, מדורות, שמחים, רוקדים, מפזזים, מקרקרים, והשמחה הגדולה. מה הפשר השמחה? אחסון סויפר כבר תמיה בתשובס יורדי הסמר רישלמת ג' והוא כותב ששמעתי שבצוות חוגגים בל"ג בעומר ואינני יודע מדוע, אבל כושר סילוקום של צדיקים כסרי פס בייס אלוקינו. אם זה יום דהילו ליום מותו של רב שמעון בר יוחאי, זה אמור להיות יום עצוב ולא יום שמח. אילו הייתי שם, לא הייתי משתתף עמוהם, כך כותב אחסון סויפר. ורבי יוסף שאול נתן זון מקדיש את עשה, והוא מפליג וכותב בתשובה של רמי של יוסף דאס בחלק החמישי סמנון טס, שהוא בטוח שבימי אבס יוסף הארי לא היו נוהגים כך, לא היו שמחים. כך כותב השואל המשר, והוא מתקיף את המנהג, היו כאלה ששרפו בגדים בל"ג בעומר, והוא כותב בלשון מאוד חדה,
שהם היו לוקחים את הבגדים האלה ומוכרים אותם ותורמים את הכסף לעני יצא סולב, שמן היה יותר שמח מאשר שיסחו אותם בכבש שלו. כך כותב השואל המשב. אז השואל המשב מפליג וכותב שבימי הריבה בסייסב לא נהגו כן, וזה קצת תמוע, כי בשאר הכבונס דרוש יוד בייס, ואף אחד לא מסמך לדבר בשם הרי יותר משאר הכבונס רב חיים ויטל ורב שמואל ויטל, והם מגידים שהרי הקודש היה בל"ג בעומר בציון הרשב"י, ועשו משתה ושמחה וחגגו ושמחו, כך נהג הרי. ושם כתוב דבר מבהיר שסיפר רב אברום הלוי, רב אברום הלוי היה רב מקובלים בצבת באותם הימים, והוא נהג לומר נחם בכל יום ויום, בכל השנה כולה אנחנו אומרים נחם בתשבו. הוא התאבל על ירושלים ואמר נחם בכל השנה, כמובן חוץ משבת ויומטר, משום שאסור לקבל משבת ויומטר. הוא אמר נחם בל"ג בעומר, ורב שמעון בר יוחאי בא לארי הקודש והתרעם עליו למה הוא אומר נחם ביום שמחוסי, ורב שמעון אמר שהוא יקבל תנחומים, ו30 יום אחר כך מת בנו והוא ישב שבע וקיבל תנחומים. דברים מבהילים, כך כתוב בשער הכבונס. הרי שהיום הזה הוא אכן יום שמחה. ולמה הוא יום שמחה? כאן יש כבר טעמים רבים. המאירי כותב ביבוא מספסם אכבייס. שם חזר מספרים על חוב דר הדר הסמידים שהיו רבי קיבה וכולם איסו בפסח לצרס, אז שלא ינהג לכל בצה בזה, והוא יהיו אלו משומעים. עד שבו רבי קיבה אצל הרסינו שבדור רבי שונו להם, כותב המאירי, שם הגיבה פסקה בל"ג בעומר. וזו הייתה השמחה. כי ביום הזה פסקה מגיב. מעניין שהחידו בסייפה מרס עין ובסייפה טוב עין מפפק עם היום הזה, הוא יום בהילול של הרשב"י, והוא כותב מסוירס אחרת שהשמחה הוא כי ביום הזה רבי קיבה התחיל ללמד את רבסינו שבדורים, ומהם יצא תואר לכל ישראל. קצת תמוע שהרי מפקפק אם היום הזה הוא יום הילול של רב שמעון, כי בכל זאת כתוב בפרי עץ חיים פרק זין שהיום הזה הוא יום מויסי של רב שמעון בר יוחאי. בפרי עץ חיים מוספה קדום מתלמידי הרי, כך כתוב שם, וכנראה שכך היה המסוירס, משום שכך נקפה סמסויפה, כך נקפה שואל המשב, אלה שהם לא מבינים מהשמחה. הרי לנו טעמים רבים מה פשר השמחה של ל"ג בעומר. טעם אחד פוסקה מגיפו, טעם נוסף ביום הזה רב שמעון הסמיך את רבסינו שבדורים ושנה להם תוירו, טעם שלישי יום הדלול של רשי, יכול להיות שכל הטעמים אמיתיים ביום הזה פוסקה מגיפו. ואז רבי עקיבא עזר את מותניו, שינס את מותניו והתחיל על תספורה בסדר שבדורים, ושנים אחר כך זה היה יום מותו של רב שמעון בר יוחאי. יכול להיות שכל הטעמים נכונים, אבל היום הוא יום של שמח. אז ביבוא מסמך בייז אמרו חזר חוב דר הדר התלמידים הוי רבי עקיבא וכולם איסו בפסח לעצרס והוי הוי למשומם, עד שבו רבי עקיבא אצל רבסינו שבדור הראשון אומר. ויש אומרים שהשמחה הוא, השמחה היא כי ביום הזה פוסקה המגפה, ובפי חודש שואל שאלה עצומה, עצומה במטרידה, היא נוקבת עד אום כדי תורי מוריו. אם חזל אומרים חוב דלת 1,000 תלמידים הועילו לו לרבי עקיבא וכולם איסו, אז מה השמחה שפוסקה המגפה? משה למד ובדוימה, לא עלינו ולא עליכם שלא נדע ולא נשמע אסונות, אבל אדם שיש לו 10 ילדים ומגיפה פוקדת את ביתו, כולם מתו, אז כשימות הילד הקטן שלו העשירי במספר הוא ישמח פוסקה המגיפה, מכאן ואילך אף אחד כבר לא ימות. שראיתי שביולם אף אחד לא נשאר, אף אחד לא נשאר, כבר לא נשאר מי שימות. אז מה השמחה? ושמחו מה זו אויסו? חוב דלת 1,000 תלמידים חויו לרבי עקיבא וכולם מייסו בין פסח לצרס. שני תשומס בדורו, ושניהם יש להם חידוש עצום. שמתי לב באיגרס רב שוויר הגויין, אני לא יודע אם כולכם יודעים מה זה איגרס רב שוויר הגויין, אבל זה המסמך החשוב ביותר בתולדות התנועם והמרון, בהיסטוריה הקדומה של כלל ישראל, והאיגרת הזו נכתבה על ידי רבי הגאון מראשי הגאונים. וכשהוא מגיע לרבי עקיבא ולמגפה, ראיתי שם דבר מדהים, שישר אצלי קושה שהטרידה אותי הרבה שנים. רב מאיר היה מראשוני תלמידיו של רבי עקיבא ולא מאחרוני תלמידיו. ולפי מה שמשמע ביבום סמך בי, זה לא חזר אומרים שרבי עקיבא חי 120 שנה. 40 שנה הוא לא למד, 40 שנה לימד, למד 40 שנה לימד. זאת אומרת, הוא התחיל ללמד בגיל 80. חוב דל הדלת תמיד הם היו תולדה של 24 שנה. הוא היה 12 שנה בבירב, אחר כך עוד 12, והוא חוזר למחוב דל הדלת תמיד. אז המגיפה פקדה אותם, אסון, כשרבי עקיבא היה בן 104 שנים. ורק אז הגיעו אליו רב מאיר, רב שמעון, רב יהודה בר אלוהי. זה לא מתאים, זה לא מתאים לסדר השנים. רב מאיר היה מראשי תלמידיו ולא מאחרוני תלמידיו. אז לגרס אשר הגאון כתוב, וכנראה שזו הייתה הגרסה שלו בגמרא ביבמס, הוי הוא אלם שונים, עד שבואו אצל רבוסינו שבדורים ושונו מהם. זאת אומרת, חבר הדלת תלמידים מייסו, אבל רבוסינו שבדורים נשארו, והם נמלטו מן הגזלה, והם נשארו בחיים. כל זמן שרבי עקיבא הרביץ תורה לאלפי תלמידים, אלה, הבסדר של הדורים, לא הושיבו ישיבה, לא הרביצו תורה. היו כפופים ויושבים לפני רבי עקיבא כמו כל יתר תלמידיו. אחרי האסון הנורא, היה צורך במרביצי תורה. היה צורך לשכן את הדור, ללמד ולהגמיד תלמידים חדשים. אז רבי מאיר ורבי יהודה בר אלוהי, רבי ניסים מחלף, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן שמוע, אז הם יצאו למרחב. התחילו ללמד תורה, ומהם יוצא תורה. עד שבואו אצל רבוסינו שבדורם ושונו מהם. לא רבי עקיבא בא אצלהם ושונו לו הם. אז הרבה קושות התיישבו לי. אחד, נראה פשוט שאלה היו מראשוני תלמידיו של רבי עקיבא ולא מאחרונים. הלשון הגרסה שלנו גם תמוע. עד שבואו רבי עקיבא אצל רבוסינו שבדורם, בדרך כלל תלמידים מתקבצים לרב, לא הרב הולך לתלמידיו. אז מה זאת אומרת? עד שבו רבי עקיבא אצל רבוסינו שבדורם ושונו לא הם. ורבוסינו שבדורם כולם ישבו ביחד או במקומות שונים. אז אפשר גון אומר, עד שבו אצל רבוסינו שבדורם ושונו מהם. ולפי הגרסה הזו, השמחה הייתה שענקי תלמידיו, גדולי הדור, הם נשארו לפריטה, וזו הייתה השמחה. תירוץ נוסף, מתוארוסוי של רמה מפנו בספר מיין גנים. הספר הזה לא כל כך ידוע כמו עשור הממוריס, אבל מיין גנים בפרק ג' כותב, רמה מפנו דבר מדהים, הוא כותב, שהגזרה בעצם הייתה על רבי עקיבא. משום שאם התלמידים לא נהגו כובד זה וזה, מי ש... צריך לעשות באחריות זה הרב ולא התלמידים. אז הגזרה בעצם נגזרה על רבי עקיבא, וחום דלת אלף תלמידים היו כופר נפש תמורת רבי עקיבא. וכשפוס קם הגפה ורבי עקיבא נשאר בחיים, זו הייתה השמחה. והדברים מבהילים מה משקלו של גדול הדור. 24 אלף משפחות נשברו לרסיסים. 24 אלף למדנים צעירים שהיו אמורים להיות גדולי ישראל מן הסתיו מתו בקוצר ימים, אבל כשרבי עקיבא נשאר שמחו שפוס קם הגפה ורבי עקיבא נשאר אפלית. רבי עקיבא הקים דור חדש של תלמידי חכמים רבוסינו שבדורים, ומהם יוצא תורה עד סוף כל הדורות, וזו הייתה השמחה. שני הפירושים האלה הם פירושים מחודשים עד מאוד, מה שלמדנו מגרס הקשור הגון ומה שלמדנו מטרוסוי של רמה מפנו בספר מיין גיים. אז יהיה איך שיהיה, היום הזה הוא יום גדול, ויהיה רצון שהקודש ברוך הוא יקבל את כל התפילס של עם מחובי סיסרול של מאות אלפים שהתקפצו ביום הזה על קבר הרשב"י. ומאיר דף י"ז אנחנו עומדים שבשעה סגזרה, אמרו חז"ל,
מי ילך לבטל את הגזרת? נתנו עיניהם על הגשם המייחוי שהיה מלומן פניסים. דברים צדיקים במסוסן יויסם ובחייהם, ובוודאי אצל הגשם המייחוי. אז יהיה רצון שזכוס איתו גרולנו ועל כל יסוד, שנזכה רק לישוע איס ונחום איס ובסויר איס ואילו איס, ונזכה לישוע סלומים, ונשים חף אוילם על כל ישום בגיע סמושי ארצתכנו ונעירו ויומנו עומנו.